אם אתה רוצה באמת לפתור בעיות בעולם, אתה צריך לרדת לשורשי הדברים. ויש ויכוח עמוק בין היהדות לאסלאם. ההתנהגות המרושעת של חמאס, של דאש, אי אפשר לומר שזו סטייה מן האסלאם. העולם כולו שואל את עצמו, איך היהודים יפתרו את זה? כי מרכז העצבים של המאבק בין האסלאם למערב, זה בח'אן יונס. זה אני רואה הרבה פעמים הדתות הפנאטיות, כגון השמאל הליברלי.
השמאל הליברלי הוא דת?
לא שום ספק. יש לו ערכים, יש לו תחות עיניים בעיקר, שהיא מאפיינת פנאטיות. כלומר, היא היכולת להביט על השני בעיניים. כתבתי על זה מאמר על מדינת הלכה. זה מאוד הרגיז. ואמרו לי אנשים, אפילו חברים שלי, אל תשתמש בביטוי הזה, אני רוצה לפוצץ טבוע. ברגע שלומדים, אז מגלים שבעצם מה שחשבת על השני, בעצם זה לא נכון. וגם מה שהשני חשב עליך, גם זה לא נכון.
אז אתה לא רוצה לכפות עלינו בעצם את כל האורח חיים?
אני לא רוצה לכפות על עצמי.
כן.
אני לא רוצה לא לכפות עליך ולא על עצמי, ואני חושב שההלכה לא מתכוונת לכפות שום דבר. זה לא שנגזר עלינו לחיות ביחד, זה ביטוי נורא, נגזר, זאת אומרת, זה מין אסון, כן? אלא אני חושב יותר מזה, זה הייעוד שלנו לחיות ביחד, לכן אם אתה לא רואה, אז לא נורא, אני רואה. אני מצפה בעצם ליום שבו תהיה התחברות תרבותית וערכית בין עזריאלי לבין נוער הגבעות.
אני אשמח, הקפה שלי שם, אני אשמח שתביא את
זה. הוא בטח יתקרר.
כן, הוא יתקרר, אני אשתה אותו קר, זה בסדר.
מה? נורא. אפשר לשתות קפה קר.
שר.
איזה קפה אתה שותה?
שחור.
שחור.
כן, לא, הוא קר, זה נשאר רק, לא, בלי סוכר.
בלי סוכר, טוב.
האורח שלי היום הוא כבוד הרב אורי שרקי. אורי הוא סופר, פילוסוף והוגה דעות. הוא מרצה בכיר במכון מאיר. הוא יושב ראש המרכז ברית עולם, והוא מהקולות הבולטים והאהובים ביותר בציונות הדתית. מה שלומך בימים אלו, כבוד הרב?
כמו כל עם ישראל, ואני חושב שזה שבלונה קצת לומר את זה, כן, כידוע, אבל זאת האמת. כלומר, אני חושב שכל אדם בעל תודעה מוסרית מינימלית לא יכול שלא לחוש את השותפות שלו בגורל הלאומי. כן, מילים גדולות, אבל זאת האמת.
כן, אז אני אשמח לשמוע באמת מה אתה חושב על כל מה שקורה בחודשים האחרונים במדינה שלנו.
תראה, אני אשתדל גם לא להיות שבלוני, אבל הייתי אומר ככה, אתה יודע, כשפרצה המלחמה, אז אמרתי לעצמי, נמאס לי להיות צודק. ואני אסביר לך גם מדוע. כי יום לפני כן, בליל הושענא רבה, אני אמרתי שזה הולך לקרות. עכשיו, לא בגלל מיסטיקה, וגם לא בגלל ידע צבאי, אלא בגלל ניתוח של דברי הנביאים. ונתתי שיעור שלם, שבו ניתחתי את הנבואות של זכריה הנביא על אחרית הימים, על מלחמת האחים שעלולה לפרוץ בין חלקי האומה, ושזה נפטר על ידי התערבות של מלחמה מבחוץ. זה כתוב מפורש בפסוקים בזכריה, ולכן לא הייתה לי ברירה אלא לומר את זה. עכשיו, כשפרצה המלחמה, אני לא ציפיתי שזה יבוא כל כך מהר. זה הגיע. אנחנו היום במצב שבו אנחנו מתמודדים מול אויב אכזרי, שיש לו מאפיינים מסוימים של התקיפה של המלכת בני ישראל במדבר. אני חושב שזה גם די שבלוני, דיברו על זה, אבל יש דבר מאוד מעניין שלא כך שמים לב אליו. נאמר על המלאק שהוא תקף את הנחשלים, כן, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, והמדרשים אומרים, מי זה הנחשלים? זה שבט דן. מה יש בשבט דן? הם היו נפלטים על ידי ענני הכבוד. ענני הכבוד לא רצו אותם, וזאת משום שהם היו כולם עובדי עבודה זרה. כלומר, זה החלק של העם שאולי הייתה מוותר עליו. והמלאק מנצל את זה. אומר משה ליהושע, צא, ילחם במלאק. מה זה צא? אמרו חז"ל, צא מענני הכבוד. כדי להציל דווקא את אלה שאתה במחלוקת איתם. דווקא אותם אתה צריך להציל. מה התוצאה של הדבר הזה? נבנה המשכן, קצת לאחר מכן. איך הוא נבנה? על ידי שני אדריכלים. אדריכל אחד משבט יהודה, בצלאל בן אורי בן חור, ואומרים חז"ל, אין לך מעולה שבשבטים משבט יהודה, ואהוליאב בן אחיסמך ממטה דן, אין לך ירוד שבשבטים ממטה דן. ודווקא כשכל הקצוות נמצאים ביחד, אז השכינה יכולה לשרות בישראל. אני חושב שאנחנו בתהליך כזה, תהליך של, אפשר לומר, סינתזה דיאלקטית, של איזושהי התחברות בין חלקים שלהם שלא הכירו את השני, או שלא רצו להכיר את השני, ואנחנו לקראת יצירה של זהות חדשה. וואו. כן, פרדיגמה חדשה של הזהות הישראלית.
מדהים, זה נראה לי גם כן. ממש, בעצם השיחה שמתקיימת בינינו כרגע, פה בשנקין איתך, זה נראה לי ממש מה שאתה מדבר עליו. אני גם שמעתי אותך אומר את זה כמה פעמים, שבעצם הקרע שהיה בעם בשנה האחרונה נפטר על ידי המלחמה באיזשהו מקום.
כן, אנחנו לא אוהבים שזה ייפטר על ידי גורם מבחוץ, כן. אבל זה מדרבן. כן, כמו שאתה רואה שהמשימה שחותמת את ספר בראשית, זה משימת האחווה. אחים שהיו מוכנים להרוג אחד את השני, בסוף, בגלל איזו סכנה חיצונית, בגלל איזו השתלטות של איזה מצרי, לא יודעים שזה יוסף, שמאיים על חיי אביהם, אז מתחברים. אבל לאחר מכן, יש גם איזשהו דבק שנוצר. כלומר, זה מתחיל מגורם חיצוני, אבל בסוף, אנשים מוכנים להכיר אחד את השני. וההכרה הזאת יוצרת, יוצרת אומה, כן? בסוף ספר בראשית, נבנה עם ישראל מהדבר הזה. אז כנראה שמעשה אבות סימן לבנים, ואנחנו עוברים תהליכים דומים.
אז יש פה שני דברים שאני שומע. אחד זה העניין ממש בפועל של מה שהריב, הקרע שבאמת היה פה. צד שני זה אולי איזושהי תופעה פסיכולוגית שגורם חיצוני גורם לאחדות.
כן, אבל אם זה רק הגורם החיצוני, זה לא יחזיק מעמד. אני חושב שנפתחת סינרגיה של היכרות, וזה באמת מה שישמש כדבק בין חלקי החברה. אני חושב שלא צריך להיות נאיבים, לא מדובר על ליצור מה שעד עכשיו היה, בעצם חברה פלורליסטית שמרובת מגזרים וכל אחד עם הנרטיב שלו וכו'. אני חושב שמדובר על משהו הרבה יותר עמוק. משהו שמבשר את ההתקרבות של הלבבות זה לזה. ובהתקרבות של הלבבות זה לזה, מדובר כאן באמת על שינוי שכל אחד מהמגזרים יעבור. כלומר, אתה לא יודע בדיוק לקראת מה אתה הולך. אבל מה שייווצר כנראה יהיה חזק מאוד, ואני חושב שגם שיהיה מתוך זה גם מסר אוניברסלי, זאת אומרת, אנחנו נהווה דגם למה שנקרא חברת מופת באמת, לא חברת מופת במובן הזה של התאמה לערכים ליברליים מערביים, אלא באמת יהיה לנו אמירה משלנו. דבר, בהקשר הזה אני נזכר בדבריו של הפילוסוף רוסו, שאמר שרק כאשר תהיה ליהודים מדינה משלהם, נדע מה יש להם לומר לנו. אז חזרנו לכאן, יש לנו מדינה, ואנחנו עוד לא יודעים מה יש לנו לומר, אבל אני חושב שזה בדרך.
וואו, אתה מדמיין, אתה חוזה פה איזשהו, קראת לזה זהות חדשה, כאילו יהיה פה איזשהו ישראלי חדש, מתוך כל ה... או יהודי חדש, אני אשמח...
איך שיקרא לי זה? כלומר, תראה...
איך אתה קורא לזה?
תראה, אני קורא לזה במונחים תנכיים, אני קורא לזה ישורון. כן, כלומר, אם יש לנו מספר שמות לאבינו הקדמון יעקב וישראל, יש לו עוד שם שלישי, פחות בשימוש, ישורון. עכשיו, בלי להלאות אותך בכל הנושא הלימודי, אבל יעקב מייצג את מה שאנחנו קוראים זהות דתית. ישראל זהות לאומית, ישורון זהות אוניברסלית. והייתי אומר שעד היום הזה, החברה בישראל מחולקת לשני מוקדים. יעקב ישראל מצד אחד, ישורון מצד שני. למה אני מתכוון? יש ימין ושמאל במדינת ישראל. עכשיו, בוא נהיה קצת קריקטורים. כן. הימין אומר, מה שחשוב זה היהודים. השמאל אומר, מה שחשוב זה הגויים. ומה הקדוש ברוך הוא חושב? הוא כנראה חושב כמו רבי יהודה הלוי. ישראל באומות כלב באיברים. כלומר, יש לב, זה לא איברים, איברים זה לא לב, אבל אי אפשר אחד בלי השני. כן. עכשיו, אני חושב שהנושא האוניברסלי ברר, שיתברר שיש לנו מה לומר לעולם, הדבר הזה יפייס בין חלקי האומה.
איך?
אני אסביר לך. היום, היהדות מבוזה. ואני אסביר לך גם למה. היא מבוזה מסיבה פשוטה. כי מרגישים שאין לה רלוונטיות לעולם. כלומר, אני מוכן להדליק נרות שבת או להניח תפילין מתוך נאמנות לפולקלור היהודי. כלומר, זה
מסורת.
מאוד, מסורת, זה מאוד מרגש אותי, מאוד מעניין אותי להתחבר אל הדורות שהיו, ומנהגים יפים וסעודת שבת, למה לא? זה מאוד יפה. אבל האם זה באמת מה שיפתור את בעיות האנושות? האם יש לנו כאן איזושהי אמירה ביחס לסדרי חברה, ביחס לסדרי תרבות, ביחס לאלוהות, ביחס למוסר. יש באמת מה לומר, רק שאנחנו לא יודעים אותו, אנחנו לא לומדים אותו. אני חושב שחלקי החברה, כל אחד מחלקי החברה, כולל, כל מגזר כולל בתוכו איזשהו ניצוץ, איזשהו מרכיב של המסר הזה. והמסר הזה ייבנה.
זה, א', אני חייב להגיד לך שלשמוע את זה, זה חריג, ואני מעריך את זה גם שאתה אומר את זה, כי כאילו הרבה אנשים...
אצלי זה לא חריג, אני כל הזמן חושב את זה.
כן, שמעתי אותך גם מביע דברים כאלה, למרות שיש לנו פה הרבה מגזרים שקשה לראות אותם מתחברים בשלב הזה, אבל עצם זה שאתה אומר שזה אפשרי, זה באמת גישה... פשוט אני מעריך לשמוע את זה.
יפה. אני מצפה בעצם ליום שבו תהיה התחברות תרבותית וערכית, בין עזריאלי לבין נוער הגבעות.
כן.
זאת אומרת, הקצוות היותר מרוחקים של החברה, הם בדיוק כמו בצלאל והאוליאב, בן אחי סמך, בן יהודה לבן דן. אני חושב שאנחנו בדרך לשם, כי בסופו של דבר, יש אחווה עמוקה מאוד בתוך חלקי האומה. זה כשמישהו אומר, אתה לא אח שלי. ואני לא האח שלך, אנחנו אויבים. מי יכול להגיד משפט כזה? רק אחים יכולים להגיד את זה. זאת אומרת, זה עצמו מסגיר את האחווה שלך.
כן.
כן. כמו כל פסיכולוגי יגיד לך, שאם אני מסוגל לסנוע אותך, זה סימן שאני בבוא הזמן גם מסוגל גם לאהוב אותך. כן.
אבל האם אתה אומר את זה גם על שכנינו האויבים באמת, לצורך העניין?
תראה, אנחנו שם לא עם אחים. אנחנו עם מי שעומד לאומתנו. עכשיו, יש מושג, שוב אני מתייחס למונחים של בית המדרש, התשובה של ישמעאל, כן? כמו שמצאנו שהסיפורים של אבותינו בתורה, הם בבחינת מעשי אבות, סימן לבנים, כלומר אנחנו הולכים לפי איזשהו אתוס, שהוא העתקה של ההתנהגות של אבותינו, אז יש גם לגבי ישמעאל, ולישמעאל יש אג'נדה משלו, צריך להכיר, אני חושב שהחברה הישראלית לא יודעת מהו אסלאם, ואיננה יודעת מה הם הערבים, מדברים סך הכל, מן הסתם הם אנשים כמונו, קצת שונים, אבל הם רוצים את מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שקט, גם הם בוודאי רוצים שקט וכדומה, אנחנו רוצים ללמוד את עולמם, ולכן צר לי שלימוד השפה הערבית איננו חובה במערכת החינוך בישראל, וסימנים של אפשרות של חזרה בתשובה של ישמעאל, אז אני לאחרונה פגשתי, בוודאי שמעת על כך שהוזמנתי על ידי איחוד האמירויות להיפגש איתם.
כן.
כן, ואני חושב שיש שם מה לדבר, בהחלט. עכשיו, יש איזו נאיביות שמנשבת בעולם שנקרא השיח הבין דתי. אני לא משתתף בשיח בין דתי, כי שיח בין דתי זה אומר, תראה, בוא נזמין לבמה אחת רב, כומר, מופתי, איזה נזיר, ועוד כמה כאלה, ונדבר על אחווה ושלום, ושלא צריך להשתמש בדת בשביל להצדיק אלימות, ויש גם כיבוד צמחוני בחוץ, ואנחנו נוציא גם הודעה משותפת על אהבה. לדעתי זה עקר. אני לא נגד זה, אבל אני אומר שאם אתה רוצה באמת לפתור בעיות בעולם, אתה צריך לרדת לשורשי הדברים. ויש ויכוח עמוק בין היהדות לאסלאם למשל. ואם אנחנו לא מעלים את נושאי הליבה, את נקודות היסוד המחלקות בינינו, שום דבר לא יתקדם. תמיד אומרים, אסור לומר שהסכסוך הוא סכסוך דתי, כי אז לא יהיה לו פתרון. אבל מה נעשה שהוא סכסוך דתי? כלומר, זה בערך כמו שאתה לוקח אדם שיש לו מחלה, שאין לך תרופה בשבילה. אבל יש לך תרופה למחלה אחרת. אז אתה תגיד, יש לך מחלה אחרת. אז זה לא יפתור שום דבר. אני חושב, עד רבה, השיח הדתי, האמוני, הוא זה שיכול להביא לפתרון, ואת זה אני ראיתי בכך שאני פרסמתי לאחרונה חוברת שנקראת מה היהדות חושבת על האסלאם. חוברת הזאת תורגמה גם לאנגלית, צרפתית, ספרדית וערבית. החוברת הזאת הגיעה להרבה מאוד כתובות בעולם המוסלמי, בין היתר גם לאמירויות, ולכן הם ביקשו לדבר איתי, נסעתי. ואפשר לומר ששמעתי שם דברים, אבל שאלתי אותם שאלות נוקבות. לא... אנחנו נחמדים, אלא באמת שאלות נוגבות על שורשי האסלאם. ושמעתי כאן, שם שיח שלא ציפיתי לשמוע מהעולם המוסלמי.
כן.
כן. ודבר אחד, הם לא רוצים שנגיד עליהם שהם רפורמים. לא, זה לא רפורמה, אנחנו האסלאם האמיתי, יש שני נרטיבים באסלאם, יש הטובים והרעים, אנחנו הטובים. כן. בהחלט יש פה חידוש. לך תדע לאן זה יגיע, בינתיים הם מהווים מיעוט בעולם המוסלמי, אבל מתוך מוטיבציה דתית אמיתית.
יש פה כמה עניינים, גם כאילו הייתה פה עידית בר שסיפרה לי המון, היא כזה, יש את תקשורת בעולם הערבי, והיא מספרת ממש על ההבדלים, יש את איחוד האמירויות ויש את סעודיה, שהם כביכול מהטובים, אבל, והם גם יושבים על הרבה מאוד כסף, ולצידם יש את הרעים באמת, קטר והאחים המוסלמים.
כן, אבל וחמאס זה... ודאש. כן. כן. כל אלה, צריך להבין משהו. ההתנהגות המרושעת של חמאס, של דאש, אי אפשר לומר שזו סטייה מן האסלאם. במידה רבה מאוד, זה דבר שהוא מושרש בטקסטים היסודיים של האמונה המוסלמית. וכאשר צריכה לקום קריאה אלטרנטיבית, זה דורש מאמץ פרשני של הטקסטים המייסדים של האסלאם. Mm-hmm. זה לא דבר פשוט, ובאמת הם עושים את המאמץ הזה באמירויות, ובמידה מסוימת גם בסעודיה.
כן, הם מצליחים כן. דרך ממש תכתובת חינוכית מחודשת.
כאילו נכון, נכון, בהחלט.
כן, אז אוקיי, לפני שאנחנו מתקדמים לרעיון הזה, אני גם ראיתי את מה שאתה סיפרת על ישמעאל, כאילו כמה שזה עתיק, המאבק הדתי הזה. לפני זה אני אשמח להישאר עוד טיפה באחדות שדיברת עליה, והזהות היהודית החדשה הזאת, שאני אשמח להבין, אני מתוך מחנה הליברלים לא רואה את זה קורה מהצד שלנו. אני כן רואה התקרבות של אנשים שמצליחים לראות אולי מעולם החרדי החוצה ומעולם הציוני דתי גם אני רואה פתאום החוצה. פחות אני רואה את זה מהשמאל.
כן, זה, טוב, אז קודם כל אתה בעלייה יש אותי, אבל...
נצל, אבל באמת אני אומר את זה כן.
לא, זה בסדר, אבל תראה, כן. סך הכל, אחד הדברים שמונעים את השיח עם העולם הליברלי זה החשדנות. והחשדנות היא פרי של מה שקרה בשנה האחרונה, כשהעם התחלק לשני חלקים. חלק שחוששים בצורה, הייתי אומר, כמעט פתולוגית מדיקטטורה, ואלה שמרגישים, ואני חושב אולי בצדק, שהקול שלהם לא נספר. כלומר, שלא יעזור כלום, זה לא משנה, האליטות שולטות, והן קופות את הערכים שלהם.
כן.
עכשיו, כל הדבר הזה בא בגלל המבנה החוקתי, והיית אומר, המבנה של האמנה החברתית בישראל, שאיננו מוסדר. ולכן הגיע הזמן שבאמת, מחוץ למסגרת החקיקתית הרשמית, תיווצרנה הצעות כיצד לבנות מחדש את האמנה החברתית בישראל, ואז להביא את זה לאישור הכנסת. כן, אני באישית משתדל לפעול בתחום הזה, כדי שזה יעבוד צריך שזה יהיה חשאי.
חוקה.
לא חוקה, המילה חוקה היא נפיצה. אל תשתמש במילה חוקה, תשתמש במילה אמנה, זה פשוט מכבסת מילים וזה עובד. כן, אז בהחלט, האמנה החברתית צריכה לבנות מחדש,
בדיסקרטיות, כמו שאמרת.
בדיסקרטיות, כן, אבל בסוף זה יפרוץ, כלומר, זה יעלה על פני השטח.
כן, אני פשוט רואה שכן, השביל העשירי פוצץ קונספציה, אצל הרבה, אצל חלק גדול מהם, אבל עדיין קשה לראות את העומד בצד השני כאח שלי. למרות שזה הבסיס, אנחנו כולנו...
תראה, במלחמה, איך אמר ראש הממשלה, אין ימנים ושמאלנים, אין דתיים וחילונים. זה לא... כן, ואנחנו רואים היום תעצומות נפש אדירות שמתפרצות, מסירות נפש, אחווה, באמת סולידריות. ואני חושב שזה בכל המגזרים קורה, ואני לא חושב שזה מקרי ושזה יתמסמס. כלומר, יש פה הצטברות כל כך גדולה של סולידריות, שלא ייתכן שזה לא ימונף למשהו חדש. כן, לכן אם אתה לא רואה, אז לא נורא, אני רואה.
כן, אני אשמח לשמוע איך אתה רואה עוד.
תראה, יש חוסר איזון היום בתוך הממסד עצמו, בין הרשויות. כן, כמו מה שנקרא עקרון הפרדת הרשויות לא ממומש. אתה יודע שבגץ היום מנהל את המדינה, כלומר, זה לא משנה מה אתה תחוקק, אם זה לא מוצא חן בעיני עולם הערכים של בגץ, זה ייפסל. ואני חושב שזה לא לגיטימי, לא לגיטימי בדמוקרטיה. כלומר, לפי הבנתי, בינתיים מדינת ישראל היא יהודית, אני עוד לא רואה אותה דמוקרטית. אני מקווה שהיא תהיה. כן. עכשיו, היא תהיה דמוקרטית, כאשר הכנסת והממשלה יוכלו לתפקד. איך הם יוכלו לתפקד? שהם יפסיקו להיות מעורבים זה בזה. כלומר, אני בעד העיקרון שמקובל במשפט החוקתי בצרפת, שמי שבפרלמנט לא יכול להיות בממשלה, ומי שבממשלה לא יכול להיות בפרלמנט. כלומר, לא החוק הנורווגי כפי שהוא היום, אלא משהו הרבה יותר חתוך. אתה רוצה להיות בממשלה, אל תתמודד בכלל לפרלמנט. כן? ואז כל אחד יוכל לתפקד.
במשפט שאמרת, שכאילו, כרגע אנחנו לא דמוקרטיה?
לא, ודאי שלא.
אז השמאל... לא מרגיש ככה.
כן, זה אנחנו ב-1984. זאת אומרת, כן. אנחנו במצב שבו אתה לוקח ערכים ואומר את ההפך. כלומר, אתה קורא לדיקטטורה דמוקרטיה, דמוקרטיה דיקטטורה, ועוד כמה דברים כאלה.
אבל כן. בפועל אנחנו פה לא צפון קוריאה. אנחנו מדינה נאורה...
אנחנו לא צפון קוריאה, ברוך השם.
בדיוק.
אבל אני חושב שיש פה, אין ייצוגיות לערכים שרוב העם רוצה בהם. ואני חושב שיש בזה משהו שהוא חוסר נאמנות לרצון של העם. כלומר, אתה לגיטימי, כלומר, אתה מנצח בבחירות, זה לא אומר שאתה יכול לשלוט. אתה מנצח בבחירות, ואתה תעשה מה שאנחנו אומרים. אני חושב שהדבר הזה, אגב, באמת נאמר בצורה מאוד ברורה, בדמוקרטיה זה לא שלטון הרוב, אומרים פתאום, ועוד כל מיני דברים כאלה. אז ברור שיש משהו כאן שצריך להסתדר מחדש. עכשיו, מה שמונע את האפשרות של ההתקרבות, כי הרי בשיח, אם אתה מדבר אחד על אחד, בהחלט אפשר לדבר, אבל יש חשדנות. וכתבתי על זה מאמר לאחרונה במקור ראשון, על מדינת הלכה. זה מאוד הרגיז. ואמרו לי אנשים, אפילו חברים שלי, אל תשתמש בביטוי הזה. אני אומר, אני רוצה לפוצץ את הבועה. יש... שלושה מושגים שמבלבלים ביניהם. מדינה יהודית, מדינת הלכה, מדינה דתית. מדינה דתית, זה מה שיש לך היום, למשל באיראן, באפגניסטן, בצרפת. כן, בצרפת הרי כופים ערכים דתיים. אסור ללבוש חיג'אב. כן? יש פה גם, כלומר, כפייה של הדת החילונית גם כן. אז כלומר, כשאתה כופה אורח חיים מסוים על התושבים, זה נקרא מדינה דתית. ההלכה היהודית עשתה את הכל כדי למנוע מעצמה לעשות את זה. כלומר, האמצעי האכיפה המקובלים מימי התנ״ך והמשנה וכו', הלכו והתמסמסו עד כדי כך שהפסיקת ההלכה מונעת כל אפשרות של כפייה של אורח חיים כלשהו על אזרחים. אתה הולך לפי התורה. עכשיו, יש מדינה... יהודית. מדינה יהודית, כפי שאמרתי, זה מה שקורה היום. אנחנו מדינת היהודים, אנחנו מדינה יהודית, בעלת, הייתי אומר, חזות יהודית, אמירה יהודית במידה רבה. אנחנו עוד לא מדינת הלכה. ההלכה היא, מדינת ההלכה, לפי הבנתי, היא ממצא אדיר שמתאים במיוחד לציבור החילוני יותר מאשר לדתי.
וואו.
כן. זאת אומרת שמדינת ההלכה, כפי שהמשפט העברי מדבר עליה, היא בעצם נותנת גושפנקה מלאה לכמעט כל חוקי הכנסת כפי שהם היום. זאת אומרת, יש מושג בהלכה שנקרא תקנת הציבור. כלומר, אתה יכול להכשיר רטרואקטיבית כל חקיקה בשם המשפט הזה. תקנת הקהל. תקנת הקהל, ואז יוצא שמספר החוקים שעלולים להיפסל במדינה שנקרא לה מדינת הלכה, הוא קטן הרבה יותר ממספר החוקים שבגץ פוסל היום. זו נקודה שמאוד משמעותית.
כן, אני מבין.
בארצות הברית, המנגנות שעובד, זה מנגנות שמחלק את השלטון בין שלושה גופים, שהם הנשיא, בית הנבחרים והסנאט. שמת לב שבית המשפט העליון לא שם?
נכון, כן.
נכון. זאת אומרת, בית המשפט העליון בארצות הברית אפילו מתמנה על ידי בחירות. נכון. שזה דבר שאני לא בטוח שאני כל כך בעדו. אבל השלטון הוא בידי השלטון.
כן.
כן? כלומר, ויש הפרדת רשויות לפי המקובל, באז מונטסקיו וכדומה, אבל... זה לא הבית המשפט שמנהל את המדינה.
נכון, זה לא כמו
כן,
פה.
כן, והלוואי רק... היינו בארצות הברית בדבר הזה.
כן, אוקיי.
עכשיו, יש עוד נקודה מאוד משמעותית בארצות הברית, והוא ש-God bless America. כלומר, אמריקה מקבלת את השלטון שלה, כלומר, את הריבונות, בא מכוח הרצון האלוהי. כמובן זה רק הצהרתי, אבל זה קיים.
זה כתוב בחוקה.
זה כתוב בחוקה שאלוהים בעצם הוא זה שבוחר באמריקה, אותו דבר גם לגבי בריטניה, מלך בריטניה הוא מלך בחסד האל. זה כתוב אצלם בחוקה. זאת אומרת, יש נקודה מאוד משמעותית לגבי מה זה ריבון. הריבון הרבה פעמים מציג את עצמו, וזה באמת נקודת הבעיה, כאלטרנטיבה לריבונו של עולם. ברגע שאתה אומר, אנחנו מכירים בזה, שהריבונות שלנו באה מאת האלוהים, מאת הבורא, אתה החזרת את הענווה הנדרשת לחברה האנושית. ולא מדובר פה על תיאוקרטיה במובן הזה של שלטון אנשי הדת. אתה יודע בעצמך שההלכה היהודית איננה נותנת לאנשי הדת את מלוא הסמכויות של השלטון. יש המלכות, יש הכהן, יש גם החכמים. כלומר, כך שהפחד במדינה קלריקלית, אני חושב שהוא פשוט לא קיים, פשוט כי הוא לא מוצדק, כי לא לומדים את הנושאים האלה. ולכן אני הייתי אומר שדווקא עבור הדתיים, היעדר הכפייה שיש במדינת ההלכה, הוא זה שעלול להרתיע אותם. וואו. כלומר, אני מאמין שכאשר הנושא הזה יילמד, אז דווקא אתה תראה יותר חילונים שירצו במדינת ההלכה מאשר דתיים.
אז בוא, אני אשמח שתשכנע אותי. מה זה אומר אז מדינת ההלכה? אולי קצת יותר בבירור.
מדינת ההלכה זאת מדינה שמכירה בשני דברים. בזה שמקור הריבונות הוא באלוהות, ולא בעד שהדת, כן? והדבר השני, שהיא מכירה בתקפות של המשפט העברי.
הבנתי.
כלומר, המשפט העברי בכל מלוא רוחבו. כי המשפט העברי כפי שהיום הוא בא לידי ביטוי, זה אך ורק בדיני מעמד אישי, ואז יוצר את כל הבעיות וכל הטענות נגד הממסד הרבני וכו'.
אז רגע, כן. ארצות הברית שמים כן. את האל מעל האדם כן. בחוקה.
אבל אין להם משפט משלהם.
אבל אין משפט עברי. כן.
כן, אין משפט עברי, מסיבה פשוטה, הם יורשיה של הנצרות, והנצרות איננה מתערבת בחקיקה.
כן. כן.
מה שאין כן ביהדות, שיש מה שנקרא משפט עברי, אגב, יש יצוין שבזמנו הרב הראשי לישראל, הרב יצחק הלוי הרצוג, הסבא של הנשיא עכשווי, ניסח חוקה על פי ההלכה למדינת ישראל, והביא אותה לבן גוריון. הדבר הזה נידון ברצינות רבה. כן, הסיבה שזה נדחה, רק בגלל נקודה צדדית, בגלל עדות אישה. ואני חושב שזה דבר שהיה אפשר להתגבר עליו.
וואו,
כן, זה מאוד מעניין. זאת אומרת שהרעיון של חוקה הוא לא רעיון של חוקה הלכתית. הדבר הזה הוא לא רחוק מן המציאות. פשוט צריך ללמוד את הנושא. יש במשרד המשפטים מחלקה למשפט עברי. כן, היא קיימת. שם מוציאים פרסומים כיצד לנסח את המשפט העברי במונחים שכל עורך דין מצוי יוכל להשתמש בו.
אז זה לא, אני רואה את זה שזה לא איראן, משפט, כאילו כן. בסך הכל.
אבל מה זה כן?
אבל מה זה כן?
מה זה כן? זה עבריות. זאת אומרת, יש לנו אמירה. זה נכון דוגמה. יש עד היום הזה, במדינת ישראל, אחד מהחוקים זה מאפשר שכשיש לקונה משפטית, אפשר להסתמך על מסורת ישראל. שזה ביטוי מאוד פלואידי. אבל מה מתכוונים בדבר הזה? יש הרבה פעמים שהמשפט הרומי, שהוא הבסיס של המשפט הכללי היום, בעצם השאיר דברים פתוחים. תן לך דוגמה אפילו מאוד מעניינת. האם אדם מותר לו לאנוס את אשתו? אין בחוק הכללי שום התייחסות לדבר הזה. בהלכה כן. בהלכה זה אסור. זה אסור ונכנסים על הדבר הזה. טוב, אני חושב שזה אחר כך חדר לחקיקה במדינת ישראל. או למשל חוק לא תעמוד על דם רעך. שקודם על ידי חנן פורט, כשהוא היה חבר כנסת. כן, על ידי חנן פורט. אני אומר, יש הרבה מה לקבל השראה מעולם הערכים של המשפט העברי. עד היום הזה, אגב, במשפט הכללי, אין איסור, מאוד מעניין, אין איסור לא תרצח. יש מה שנקרא חוק עונשין. מי שרוצח, דינו כך וכך. אבל אמירה ערכית, חיובית, זה דבר שהיהדות דיברה עליו, כן? לא המשפט הכללי. ואני חושב שיש הרבה מה לדבר על כך, על חיזוק הזהות שלנו, והדבר הזה גם יכול לבוא לידי חקיקה. עכשיו אני אדריך עוד נקודה מאוד משמעותית. עד היום הזה, הציבור הדתי, ומדובר בחלק מאוד משמעותי של מדינת ישראל, כשהוא רוצה לתבוע אותך בבית משפט, הוא צריך קודם כל לפנות לבית הדין הרבני, לקבל ממך סירוב, ואז מותר לו ללכת לבית המשפט. ברגע שאותם החוקים ואותה מערכת משפט תאושר מכוח המשפט העברי, זה יפייס בין חלקי העם. כן? כלומר, לא נצטרך יותר לעשות מין תהליכים כאלה שרואים במדינת ישראל ערכאות של גויים או דברים כאלה. אני חושב שזה הדבר הזה הוא משמעותי, אפשר להתעלם מזה.
נכון. אני כן רוצה לראות את החלק שבו כל האוזניים של האנשי שמאל שמקשיבים לנו, אתה אומר מדינת הלכה, איבדת אותם, או כן. שכאילו פשוט פחד אימים.
ברור, אני בכוונה אני משתמש במשפט הזה.
אני מבין.
כי אני חושב שצריך ללמוד. וברגע שלומדים, אז מגלים שבעצם מה שחשבת על השני, בעצם זה לא נכון. וגם מה שהשני חשב עליך, גם זה לא נכון.
אז אתה לא רוצה לכפות עלינו בעצם את כל האורח חיים הדתי.
אני לא רוצה לכפות על עצמי.
כן.
אני לא רוצה לא לכפות עליך ולא על עצמי, ואני חושב שההלכה לא מתכוונת לכפות שום דבר. כן, כלומר...
אז זאת אומרת, מדינת הלכה לא שווה שאני עכשיו אצטרך להתנהג אחרת.
נכון, נכון, ממש כך. אבל לגבי ערכי היסוד, כן יכול להיות שינוי.
אז באיזה אופן, לא תרצח לצורך העניין.
למשל, זה יכול להיות דוגמה לדבר הזה. כן, הבנתי.
ובהקשר זהותי, יותר בוא נגיד פילוסופי, של מה שקורה לנו כרגע היסטורית. פייגלין שהיה פה קרא לזה, שר ההיסטוריה העביר דף, העביר עמוד.
תראה, ברור שאנחנו עכשיו כותבים את ההיסטוריה. כלומר, מה שמתרחש כאן הוא משמעותי ביותר. לא רק אגב עבורנו, אני חושב שעבור העולם כולו, הרי אם אתה מבין מה שקורה היום באירופה, הסכנה של איסלאמיזציה של אירופה, העולם כולו באופן, הייתי אומר, בתת מודע שלו, בתת מודע הקולקטיבי שלו, שואל את עצמו, איך היהודים יפתרו את זה? כי מרכז העצבים של המאבק בין האסלאם למערב, זה בח'אן יונס. ואז נשאלה השאלה, איך תפתרו את זה? מה הפתרון? אז זה נכון שיש גם לחצים בינלאומיים, של הקהילה הבינלאומית, הבינלאומית למנוע מאיתנו להגיע לפתרון, וייתכן שזה בא בגלל איזה חשש, שמה אנחנו נהווה אלטרנטיבה תרבותית למה שהיום נאמר במערב. כן? אני זוכר שבמבצע צוק איתן, הגיע למדינת ישראל, שר החוץ הבריטי דאז, אני זוכר מי זה היה, והוא אמר שני משפטים מקוממים. הראשון היה, יש למדינת ישראל זכות להגן על עצמה. זה מקומם אותי מאוד במשפט הזה. אני צריך להגיד לבריטניה שיש לה זכות להגן על עצמה. כלומר, מישהו צריך לתת למדינה כלשהי את הזכות להגן על עצמה? תודה רבה. זה כלומר, זה מין תפיסה שמדינת ישראל היא בת חסות של המערב. אנחנו עצמנו. אתה לא צריך להגיד לי שיש לי זכות להגן על עצמי. הדבר השני, אני חושב שהיה עוד יותר מעמיק, היה, אבל... אל תשכחו את המחויבות שלכם למוסר המערבי שלכם. כן. שימי לב למבנה של המשפט. המחויבות שלכם למוסר המערבי שלכם. כלומר, החשש הוא שמה יש לכם אלטרנטיבה של עולם ערכים אחר, סולם ערכים אחר. ואתם עלולים בניצחון במלחמה הזאת לפתוח נורמות חדשות שיקטרגו על ההתנהגות של העולם המערבי עד עצם היום הזה. כלומר, אתם מהווים עכשיו משהו חדש, משהו חדש, מאיים עליי.
כן.
פשוט מאוד.
לא כמו סין, רוסיה ודומיהם, שאומרים בריש גלי שהם רוצים לתת אלטרנטיבה למערב עבור כל העולם?
טוב, זה בגלל הרגשת, כלומר, העוצמה, ההתעצמות הכלכלית שלהם, הצבאית, נותנת להם איזו הרגשה של גאווה, של יכולת לכפות על העולם אג'נדות חדשות. כאן אני רוצה להיות מאוד ברור. היהדות איננה אימפריאליזם תרבותי. כלומר, אם אתה מדבר על איך שהקולוניאליזם או האימפריאליזם תמיד התפשט בעולם, ותמיד ניסה לכפות דגם של זהות אנושית על הנתונים תחת חסותו. כן? דווקא הייתי אומר, המושג של היהדות של עם נבחר, דווקא פותר את הבעיה הזאת. אם אני עם נבחר, אז אני לא דורש ממך להיות כמוני. אני הנבחר, אתה תהיה מה שאתה. כן? ולא עוד, אלא אם אני נבחר, אני נבחר מתוך איזשהו רקע, רקע של ריבוי תרבותי, שמתוכו אני ממלא פונקציה ליבית, והפונקציה הליבית הזאת היא ברכה לעולם, כן? ונברחו בכלל כל משפחות האדמה. כן. זאת אומרת, עד רבה, כלומר, אם יש מישהו שיכול לעמוד מול פטרנליזם חריף כל כך, כמו שאתה מביא עכשיו מרוסיה וסין וכדומה, זה דווקא היהדות.
אני מבין. אז שלא תחשוב שאמרתי שאני חושב שישראל אימפריאליסטית באיזשהו אופן כזה, אבל אולי כן, ארצות הברית, כשאומרים אמירות כמו שאמרת, הם מתכוונים, שלא יהיה לכם מחשבות אימפריאליסטיות.
לא, הנחת היסוד של האימפריאליזם התרבותי האמריקאי, זה שכל אדם בעולם הוא אמריקאי, או שהוא יודע או שהוא עוד לא יודע. יש מי שכבר יודע, ומי שעוד לא יודע, ישתה קולה ויוכל מקדונלדס, ואז הוא באמת ידע שהוא אמריקאי. אז יש פה משהו שבא למחוק את הזהות, אומנם נעשה בהרבה עדינות ובאמירות של ידידות עמוקה ומחויבות לביטחון וכדומה, אבל יש פה באיזשהו מקום משהו שבא לשלול את הייחודיות של המסר שלנו.
והוא לא באיזשהו מקום, אתה אומר, אני מבין את זה שהיהדות לא מיסיונרית, והיא לא רוצה לכפות, והיא לא רוצה, ומדינת הלכה לא אומר שאני משנה את ההתנהגות שלי וכאלה, אבל הטענות הכי גדולות שקיבלתי, דיברנו לפני שהמצלמות עלו על הפרק עם יוסיאן, הטענות הכי גדולות שקיבלתי זה שהוא רוצה שאנחנו נהפוך לצפון קוריאה. למשהו כזה, אתה מבין? אז אני אומר, איך אתה רואה...
תראה, אליהו יוסיאן הוא לא ליברל, זה נכון, ובאיזשהו מקום גם הוא מכיר בכוחנות ככלי מאוד משמעותי בתיקון העולם.
ערך עליון במזרח התיכון.
כן, כן, אז בסדר. אז הוא אומר, אנחנו במזרח התיכון, והוא אומר, אנחנו צריכים להיות חזקים. אני חושב שכל אחד מבין שצריך להיות חזק. השאלה האם בזה זה נעצר. אז אליהו יוסיאן, שאני מאוד מעריך אותו, אבל תלמיד חכם הוא לא. כן? אז יש לו מה ללמוד. יש לו מה ללמוד, ואני חושב שאם אתה לא בא עם אמירה ערכית, אז אתה סך הכל נשארת כוחני.
הבנתי. אז אתה מביא אמירה ערכית.
אני חושב שכן. אני חושב שיותר מזה, אנחנו יכולים להעניק משמעות לעולם. אתה יודע, איך אמר בזמנו פסקל, הפילוסוף הנוצרי הצרפתי, אמר, אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, אל היהודים יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. במילים אחרות, אם אתה רואה את העולם כבית שבו יש דיירים, יש מי שאחראי על הערובה. הערובה זה אנחנו, אנחנו מנקי הערובות של ריבונו של עולם, או כמו שאמר לי אחד מכת המקויה ביפן, אתם אחראים על הממד הטרנסנדנטי במציאות. ואני חושב שדווקא קיומו של עם ישראל מקרין איזה עושר עצום על האנושות, בזה שאנחנו אומרים, אנחנו לא עולם עזוב, יש לנו יחס עם האינסוף. אז, ולכן, מי שאוהב את אלוהים, אוהב את עם ישראל. והוא לא צריך להיות, לא רוצה להיות יהודי, כן? אבל הוא שמח שהעם הזה קיים. איך אמר בעל אור החיים? אשרי העולם שאומה זו בתוכו. אז אני חושב שזה הנקודה.
אני לא בטוח שאנשי האסלאם, אנשי חמאס, כן? לא חושבים אותו דבר.
ממש לא. ממש לא. אם אתה מדבר על האסלאם, אז הנקודה הבסיסית, האסלאם הוא דת כובשת. זה העניין שלה.
אבל הם כן בטוחים שהם מביאים ערך עליון עבור העולם. אני חושב שכאילו קל לראות את, אתה מבין, מחוץ לאידיאולוגיה.
כן, אבל העולם לא קיים, נסביר. במונחים שאתה בוודאי שמעת עליהם, דר על אסלאם ודר על חרב. כן. בעצם המטרה של האסלאם היא להפוך את דר אל חרב לדר אל אסלאם. זאת אומרת, אתה לא מביא ברכה לעולם, אתה מבטל את העולם. העולם נכנע, זה משהו גם של המילה אסלאם, כניעה. הוא נכנע בפני הכוחנות האלוהית. כן. אתה יודע, יש ביטוי כזה, אללה הוא אכבר. פירוש הדבר, האלוהים הוא...
גדול, כביר.
לא, יותר גדול. כביר זה גדול. כן. אכבר, יותר גדול. ממי הוא יותר גדול?
יותר.
הוא יותר גדול ממי שאמר לו תרצח. זאת אומרת, יש פה משהו, הייתי אומר, כוחני, כפייתי, שאגב מסביר גם מערכת היחסים בתוך האסלאם עצמו, בין איש לאישה, בין מוסלמי למי שאינו מוסלמי, בין אלוהים לבין העולם. זה בעצם, זה קנאות, זה קנייה. המושג של קנייה לאלוהים יכול להיות חיובי, אם הוא מחובר לעוד ערכים.
אני מבין. אבל איך אתה יודע שאתה מהטובים ולא מהרעים? איך אתה יודע את זה?
אתה יודע, זה תמיד שאלה, מאיפה באים הערכים? כן, הערכים המוסריים, מאיפה הם באים? כן? מניין שצריך לכבד את הזקן? מניין שצריך לחמול על החלש? מניין שצריך לעשות צדק? כן? אני הייתי אומר, זה דברים שהתבררו לאורך אלפי שנים. כלומר, אם אתה רואה את ההתפתחות של התרבות האנושית, אז אתה רואה שערכים שהיום מקובלים פחות או יותר על כל העולם כולו, זה לקח להם זמן להתאמע. יש אולי תרבות אחת שערך מסוים הגיע מאוחר יותר מאשר בתרבות אחרת, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים להבחין בבצבוץ של עולם ערכי שהולך וחודר לתוך הנפש האנושית. כולם מסכימים שאסור לרצוח. כל השאלה היא, מה נקרא רצח? כולם מסכימים שצריך לכבד. כל השאלה היא, מה נקרא כבוד? אז כך שאני חושב שמי שנאמן לערכים, אז הוא יודע שהוא מהטובים. השאלה, למשל, אם אתה הולך לכיוון האפל, הנאצים למשל, אז הם באו בביקורת מוסרית על המוסר. אמרו, המוסר, בעקבות פרשנות משוגעת לניטשה, המוסר מחליש את האדם. ולכן צריך להשתחרר מן המוסר ולחזור להיות ברברים. בסדר, אבל אז זה בעצם אמירה, אני שם את עצמי בצד של הרעים, אני בעד הרעים.
כן, זה לא תוצאה של לחשוב שאני כל כך צודק?
אני אגיד לך משהו, אני כל כך צודק, זה אמירה שאתה מוצא אותה אצל כל בעלי האידיאולוגיות שבעולם.
כן.
בעל האידיאולוגיה משוכנע שאתה משוגע שאתה לא מסכים לדעה שלו.
כן. כן, זה מה שאני מנסה להגיד.
כן, כן, זה ברור. ואת זה אני רואה הרבה פעמים בדתות הפנאטיות, כגון השמאל הליברלי, שאותם דתות משוכנעות שמי שלא חושב כמוהם, הוא חולה, וצריך להציל אותו או להינצל ממנו.
השמאל הליברלי הוא דת?
לא שום ספק, יש לו ערכים, יש לו תחות עיניים בעיקר, שהיא מאפיינת פנאטיות.
וואו.
כן, וכלומר, היא היכולת להביט אל השני בעיניים.
כן.
אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי, אני חושב שכל אדם, אגב, הוא בסכנה כזאת. אני מאוד לא אוהב משפטים כמו, יש קיצוניים משני הצדדים, זה לא נכון, זה לא סימטרי. כן? קיצוניים שלנו הם יונות תמימות לעומת התמימים של הצד השני. צריך לדעת את זה.
כן, על האסלאם אתה מתכוון.
אני מתכוון לאסלאם, כן. ואני אומר גם בכל דיון שיש בין בני אדם. תראה, סך הכל, השאלה היא אחרת. לא האם אני חושב שאתה לא בסדר, שאתה לא חושב כמוני, אלא האם מותר לי לחשוב שאני צודק.
בדיוק.
כן, עכשיו זה, אני תמיד אומר, כל מי שיש לו דעה חושב שהוא צודק. כן? עד שתוכיח לו שהוא לא צודק. אני חושב שיש מספיק תבונה בעם היהודי כדי להקשיב לתיעודים רציונליים. ומה שאני רואה שלפעמים קורה בשיח הציבורי, זה שהרציונל נעלם. כן? וזה חבל.
נכון.
כן? קודם כל, תראה, אני קצת מאמין בדיאלקטיקה היסטורית. אני לא בדיוק הגליאני, אבל אני בדרך. יש, הייתי אומר, כל דבר במציאות, יש לו תזה ואנטיתזה, נבנית סינתזה. עכשיו, החברה הישראלית, כמו כל חברה אגב, בנויה הייתי אומר, התמסרויות לערכים שונים. אז יש אנשים שמאוד חשוב להם הדת, יש אנשים שמאוד חשוב להם החברה הלאומית, אנחנו לאום, בן גוריון, תרצה, ויש כאלה שיגידו, שמה, מה שמעניין אותי, אני קוסמופוליט, בכלל לא אכפת לי לא מזה ולא מזה.
כן.
השאלה, שוב, מה ריבונו של עולם חושב על זה? כן? אני חושב שהוא ברא את הכל. כן? אני יודע, גיליתי דבר מאוד מעניין, שאלוהים ברא את כולם. אז אם הוא ברא את כולם, והוא שם אותנו במפגש רב ערכי כזה, אז כנראה שמצפה מאיתנו שכל אחד ייקח מהשני את הטוב שבו.
כן.
ויש לכל אחד מה ללמוד מהשני.
אבל איך עושים את זה כשלצורך העניין החרדים
כן.
מגדירים יהדות על פי קרבה לדת.
נכון.
ואני כאילו רחוק מהדת לצורך
העניין. נכון, נכון.
אז הם רואים אותי כפחות יהודי.
נכון, זה מה שהם חושבים.
אבל זה לא האמת.
זאת לא האמת, אז מה?
אוקיי.
בסדר, אבל הם טועים, בסדר. אבל מה יש לך ללמוד מהטועים האלה?
הבנתי.
כן? גם החרדי, אני אגיד לו, דניאל דושי טועה, בסדר. אבל מה יש לך ללמוד ממנו? מהטועה הזה. זאת אומרת, זה שיש טעויות, זה בסדר גמור. הייתי אומר יותר מזה. זה שכל אחד מאיתנו טועה, זה מצוין. זה עוזר לנו לא להבין אחד את השני. ולא להבין אחד את השני, זה עוזר לך, באופן זמני, להתמסר למה שאתה טוב בו. כן? אז החרדים טובים בדברים מסוימים, כדאי לך ללמוד מהם, ואתה טוב בדברים אחרים, שכדאי ללמוד ממך, ואני חושב שגם אפשר ללמוד ממני. עכשיו, אז כך שאני חושב שכל אחד יהיה מוכן להקשיב לשני, בלי להרגיש מאוים. למה אתה מרגיש מאוים? בגלל שמישהו חושב אחרת ממך, אז זה מאיים עליך.
כנראה העמדה שלך לא חזקה אם כך.
כנראה, כן, כן. בדיוק, בדיוק. ובסופו של דבר, מה שהולך להיווצר מחדש, זה הזהות העברית, שהיא הזהות המקורית של כולנו. והזהות הזאת נעלמה במהלך ההיסטוריה. היא הלכה והצטמקה. וכיוון שהיא הצטמקה, היא הפכה להיות רק זהות דתית, קהילתית, מבתי כנסת ובתי מדרש. כשפתאום קמה מחדש הזהות הלאומית, הדתיים אמרו, זה משהו חדש, לא שמו לב שזה בעצם חזרה של משהו קדום. וכאשר באים אנשים ומערערים על הזהות הדתית או על הזהות הלאומית בשם אחוות האנושות, הם אינם מבינים שהם חוזרים בעצם לאברהם אבינו, שעליו נאמר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, בסופו של דבר, נבנה, הייתי אומר, במושגים קצת מיסטיים, כלי חדש. כלי להערה חדשה. אור חדש על ציון תאיר. עכשיו, האם לקרוא לזה התחדשותה של התרבות הנבואית? גם פה, אני חושב שהשימוש במילים כאלה הוא מסוכן, כי אנשים יזהו את זה עם איזה מין מיסטיקה, או איזה מין מיתוס קדום וכדומה. אני חושב שאנחנו מתקדמים לקראת העתיד, מקבלים הערה מן העבר, אבל אנחנו מתקדמים לקראת העתיד. העתיד, אם אתה תגדיר אותו יותר מדי, אתה כבר חוסם אותו.
כן.
כן, אבל משהו הולך להיווצר, ואני חושב שתהיינה לנו הרבה מאוד הפתעות.
אז א', האם אתה אופטימי? כאילו, אתה, אז בעצם עתיד של ישראל חיובי בעיניך, וב', איך אתה בפועל רואה שאנחנו חיים כל המגזרים האלה ביחד בשלווה?
אני כמה שני דברים. א', להיות אופטימי זה הכרחי. לא רק בתור כלי עבודה. אם אתה לא אופטימי, אז בשביל מה? אז זה תשאר בבית. דבר נוסף, אני אישית חולה במחלת האופטימיות הכרונית, אבל אני חושב שהיא מתבקשת בעצם ההנחה שיש מי שברא את העולם, אז כנראה שהוא לא מעוניין שהעולם הזה ייקשל. עכשיו, האופטימיות הזאת היא נאיבית, אני יודע שהיא עוברת דרך משברים, אבל בסופו של דבר אני אופטימי. עכשיו, איך אנחנו חיים ביחד? יש איזה נרטיב ששומעים בעיקר בצד השמאלי של המפה, שצריך לעשות קנטוניזציה של החברה הישראלית. בוא נדבר על ברית ערים ליברליות, וניתן לאלה שלא ילכו לצבא, וכל מיני דברים, וגם לערבים יהיה הפינה שלהם, ובעצם זה יהיה מין חצר ים תיכונית, שבה לכל אחד יש הפינה שלו. wishful thinking, אבל זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי משום שהחיים יותר חזקים מההקפאה שהדגם הזה רוצה לדבר עליו. כלומר, בסופו של דבר, אתה ואני נפגשים. ואנחנו, אתה ואני נפגשים לא רק בגלל שיש לך תוכנית ופודקאסט, אלא בגלל שאני עובר פה ברחוב הזה. וברחוב הזה יש כל מיני סוגי אנשים. וכל אחד שואל את עצמו, מה יש לשני לומר? בסופו של דבר. והפה סתום ורוצה להיפתח. ולכן אני בהחלט מאמין שעצם העובדה שאנחנו שוהים באותה המדינה, זה לא שנגזר עלינו לחיות ביחד, זה ביטוי נורא, נגזר, זאת אומרת זה מין אסון, כן? אלא אני חושב יותר מזה, זה הייעוד שלנו לחיות ביחד, והדבר הזה מוכרח להיות חי. אם הוא חי, הוא הולך ומתפתח, הוא לא יכול להישאר כפו, בוא לא נהרוג אחד את השני, נכבד אחד את השני. נו, זה באמת סתם דרך ארץ, אנחנו מדברים על הרבה יותר מזה. יש לנו מה לתת אחד לשני, ואז תיווצר איזו זהות כזאת, אני חושב שהנכדים והנינים שלנו, יופתעו לדעת שהיה לנו מאבקים.
מה אתה אומר?
כן.
השמאלנים מרגישים שאם ניתן לחרדים את הביטוי, את האפשרות לכפות עלינו פה את המדינה שהם רוצים, אנחנו נהיה פה, גם ביטוי ששמעתי הרבה בתקופה האחרונה, עוד מדינה ערבית, כאילו. תראה, שהיא פשוט דתית יהודית.
הטעות היא פשוטה מאוד. החרדים לא רוצים לנהל את המדינה. כלומר, החשש שמה הם ירצו לכפות מדינה דתית, הוא פשוט אי הכרה במה ש...
אז לא החרדים, גם הציונות הדתית.
כן, הציונות הדתית מנסה, אתה שמעת פעם איזה ציוני דתי שמעוניין לכפות אורח חיים כלשהו במדינה הזאת?
אפשר להגיד שכאלה בן גביר וסמוטריץ'.
לא, מה פתאום? מה פתאום? איפה שמעת אותם רואים את זה? מה פתאום? אני לא חושב שלא סמוטריץ' ולא בן גביר, אני עכשיו לא בא עכשיו לדבר על פוליטיקה, אבל כן. אני לא חושב שלא הם ולא הציבור שהם מייצגים מעוניינים לכפות משהו על החברה בישראל. מה שכן מדובר עליו, זה מה שנקרא הפרהסיה. הפרהסיה היהודית בגלל אופייה היהודי של המדינה. על זה דיברה למשל רות גביזון בזמנו, שאני לא חושב שהייתה כל כך דתייה,
לא.
אבל היא הכירה בערך של זהות. ובערך של זהות, אז היא אומרת, צריך לוותר במידה מסוימת על דרישות של צד אחד, למען האופי הציבורי של המדינה. כי יש מה שנקרא אתוס מחבר. אם המדינה הזאת איננה מדינה יהודית, היא תתפרק. היא תתפרק ואף אחד לא ירוויח מזה. אז לכן, אתה תאמר, כן, אבל מה עם תחבורה ציבורית בשבת?
נניח.
נגיד, כן, אבל תחבור, אתה יכול לארגן תחבורה פרטית בשבת. כלומר, יש כאלה שעושים את זה. כן. כלומר, במקום שבו אין אפשרות לתחבורה ציבורית, אז אנשים מתארגנים ועושים תחבורה משלהם, ומשלמים על זה. שום בעיה. כן? כלומר, אתה, יש, אתה לא יכול להתחתן, אתה לא רוצה להתחתן ברבנות. אבל החוק במדינת ישראל מחייב אותך להתחתן ברבנות. כן, אבל אף אחד לא מונע ממך להתחתן באינטרנט בארצות הברית, כשאתה נשאר פה ליד המחשב שלך, ואז בסוף החוק הישראלי מכיר בך כנשוי. זאת אומרת, בסופו של דבר, מצאו כל מיני דרכים מאוד מתוחכמות לעקוף את התחושות הלא נעימות האלה, וזה במחיר שאני חושב שהוא צודק, כדי שיהיה אופי תרבותי אחיד למדינה הזאת.
ואין תרחיש אבל שההתקדמות שלנו כאילו, היא לעבר איזשהו כפייה, בלי שנשים לב?
אני רוצה ש... הייתי רוצה לראות את זה, זה מאוד מעניין. אני חושב שהראשונים שהתנגדו לזה יהיו הרבנים. אתה יודע שאני היום עומד בראש ארגון בשם ברית עולם, שאחד מהדברים, שעוסק בשני דברים בעיקר. הדבר הראשון, יצירת אליטה אינטלקטואלית אלטרנטיבית במדינת ישראל. ואנחנו כבר במחזור הרביעי של בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה, שבו אתה רואה אנשים שמסוגלים לחשיבה מעמיקה, פתוחה וגם ביקורתית. והם אינם זהים עם מה שהאליטה שמפותחת במוסדות כמו מנדל, ון ליר וכדומה, אלא באמת יש לנו אמירה ערכית שאני חושב שהיא צריכה להישמע במדינת ישראל. זה דבר אחד. דבר נוסף, אני עושה גם במסרים האוניברסליים של היהדות, מה שנקרא בני נוח.
בני נוח, כן. כן.
זה... לצורך זה אני כתבתי גם ספרים, ספר תפילה עבור בני נוח, וגם ספר שולחן ערוך, הדרכות הלכתיות לבני נוח, תורגם ל-17 שפות. אנקדוטה מעניינת.
ממש, רגע, אם אפשר שאלה על זה, שפשוט לא הבנתי עד הסוף מה זה אומר בני נוח. אני הבנתי שזה איזשהו...
בני נוח
זה... צאצאיו של נוח.
כן, בני נוח זה כינוי לכל האנושות, כמובן.
אוקיי.
אבל זה מציין בהלכה אדם שאיננו יהודי, אבל מאמין ביהדות. ואז יש מה לומר לו. כן? כמו שאני אינני כהן, ויש הלכות לכהנים, יש הלכות למי שאיננו כהן, יש גם הלכות למי שאיננו יהודי. הספר הזה נקרא ברית שלום, כן? אנקדוטה, הוא תורגם בין היתר לשפה הספרדית, דאגתי שהוא יגיע אל נשיא ארגנטינה כשהוא ביקר כאן.
הנוכחי?
הנוכחי, כן, וואו. זה שרקד בכותל, זה לא אני נתתי לו כי הייתי אז בדיוק בדובאי, אבל מישהו נתן לו בשמי, ו... אנקדוטה מעניינת, הוא הגיע לבואנוס איירס, ושם לב שאת הספר הוא שכח במטוס. הוא אמר, תעצרו את המטוס, לא אכפת לי, אני רוצה את הספר הזה. כן. כלומר, יש משמעות, יש הקרנה למה שיש לעם ישראל לומר לאנושות. הדבר הזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מקומות בעולם, הרבה מאוד, עשינו כנס של בני נוח בפראג, למשל, באו מ-10 מדינות של אירופה. הייתי עכשיו בהודו, גם כן, בדיוק לפני המלחמה, מגשתי שמה 1,000 בני נוח, כן, שמתפללים בסידור שנתתי להם. כן, יש בכל מיני מקומות בעולם, יש בארצות הברית גם, בברזיל, בהרבה מאוד מקומות, אנשים שהיהדות היא רלוונטית עבורם, בלי לרצות להתגייר. בצדק אגב.
כן.
כי למה שאדם יוותר על השייכות הלאומית או התרבותית שלו? אלא הוא רוצה לקדש את חייו. הוא חושב שיש לעם ישראל מה לתת לו. אז הדבר הזה נעשה בהחלט. ואני מקבל יום יום שאלות ובקשות של חומרים או הדרכות יהודיות עבור אנשים מאומות העולם.
איזה מעניין.
כן, כן.
יש היגידו שהצבעה לזכות מדינת ישראל ב-48, או אפילו הצהרת בלפור ולפניה אפילו, היו בעצם כאלה אמירות. זאת אומרת, תחזרו לציון.
דתית, הייתה בהחלט מוטיבציה דתית. בלפור היה אדם שהתמיכה שלו בציונות באה ממניעים דתיים, ללא שום ספק. כן, יש היום הרבה אנשים שאוהדים את מדינת ישראל, טוב, כולם מדברים על אבנגליסטים וכדומה, אבל הם עדיין נוצרים. פה אני מדבר על אנשים שמקבלים את תקפותה ואת הרלוונטיות של היהדות עבורם. והדבר הזה נעשה בקנה מידה שהולך וגדל. אני זוכר לפני שנים רבות, לפני כ-10 שנים, ראיתי תוכנית בטלוויזיה הצרפתית, מישהו דיבר על תורת בני נוח, אמרו, זה דת שלא קיימת. אבל היום כבר אי אפשר להגיד את זה. זאת אומרת, יש התעוררות. בפיליפינים גם יש שם שני מרכזים גדולים של אנשים שרואים את עצמם כבני נוח. מדובר פה בתופעה, אני חושב, משמעותית, כי במשבר הזהויות של העולם המודרני, אני חושב שיש ליהדות אמירה, והאמירה הזאת עוד לא נשמעה.
עוד לא נשמעה.
עוד לא נשמע די הצורך, כמובן.
וזה, אתה אומר, אולי ברגע שתהיה פה את האחדות, ונהיה ביה, והזהות הזאת תיווצר, אז נציג את...
זה ברור שזה יתרום, אבל אני אגיד לך משהו, גם כשאין אחדות. עבור בני אומות העולם, זה לא משנה אם יש לך כיפה או אין לך כיפה, אם אתה דתי או חילוני, או מי אתה בכלל, מה הדעה שלך מבחינה פוליטית, אנחנו מזוהים בעולם בתור מאורע תנכי, בלב האינדד המודרני. כלומר, זה בתור שכאלה שאנחנו נתפסים. כך שאתה מייצג את עם התנך, בין שאתה רוצה בכך, בין שאתה לא רוצה בכך.
אז אם אני נוצרי, היהודים מצדיקים לי את עצמי כנוצרי.
כן, טוב, ברור ש... טוב, אני אמרתי כמה פעמים לנוצרים, זה הרי מדהים אותנו היהודים, איך אתם, הנוצרים כל הזמן חושבים, מוטרדים מהשאלה מה היהודים חושבים עליכם.
כן.
אנחנו היהודים לא מוטרדים ממה שהנוצרים חושבים עלינו. עכשיו, ההסבר הוא פשוט מאוד. הנוצרי, אם מישהו צריך להסביר לי מה זה נצרות, הוא יצטרך להתחיל מהיהדות. כן, היהדות לא מגדירה את עצמה ביחס לנצרות. כן, אגב, בהקשר הזה, יובל נוח הררי אמר שהיהדות לא השפיעה כלום על העולם. כן, ואז הוא מלא מבין שלה, כן, אבל מה אתה אומר על הדתות הגדולות, הנצרות והאסלאם? אז הוא אומר, זה שהאימא של ניוטון, ילדה את ניוטון, זה לא הופך את חוק הגרביטציה שייך אליה. כן, זאת טעות חמורה. כי ניוטון אף פעם לא טען שהוא האימא שלו. ועוד שהנצרות והאסלאם טוענות שהן בעצם עם ישראל המקראי, אפשר לומר, או היורשים של זה. אז כך שאם כולם רוצים להיות עם ישראל, אז כנראה שעם ישראל זה חשוב.
כן. אמן. כי אני מאז המלחמה, יש לי משבר זהות, ואני מבין שאני צריך להתחבר יותר, כאילו שכן, שאולי עצם זה שאני יהודי אומר משהו, בין אם אני רוצה ובין אם לא. יכולתי להתכחש לזה לפני.
טוב, אתה כמו סרטר, שאומר שהיהודי מוגדר על ידי אנטישמי.
כן, ממש כזה.
כן.
אז אני ממש חוויתי את זה. כאילו, אני, זה, מה, א', מה אתה חושב על זה, והאם זה דרך נכונה להתקדם? האם בעצם אתה אומר שאנחנו מייצרים פה איזשהו זן חדש של יהודים, או של עבריים, אז אולי זה השאלות שמתחילות את זה.
תראה, זה לא משנה מה מביא האדם להתעורר לשאלה הזהותית שלו. זה לא משנה בכלל. כלומר, האם זה בגלל שהוא תקף, או בגלל שמשהו התעורר בקרבו? זהו נתון. כן, כמו שלמשל בחוץ לארץ, יש אנשים שאומרים, אני לא רוצה לעלות לארץ בגלל שאני מפחד מאנטישמים. אז מה אם זה... אז אתה מפחד מאנטישמים. זה גם סיבה טובה לבוא לארץ. עכשיו, מה שאתה אומר על עצמך, אני חושב שהוא ייצוגי לתופעה כוללת. וזה די מפריך מה שטענת, שהצד הליברלי איננו מוכן להתקדם היום לעבר האחווה.
נכון.
כי אתה בעצם מייצג פה משהו ש... אומר את האמירה הזאת. אתה עם אמירה שהיא משותפת להרבה מאוד ישראלים.
לא להנהגה. אני שמתי לב, המנהיגים השמאלנים שפחות, המנהיגים של המחנה הליברלי, לא זזים.
נכון. אבל זה בגלל שבפוליטיקה אתה אף פעם לא זז. כלומר, זה המקצוע.
הבנתי.
זה המקצוע. אבל אנחנו מדברים פה על תהליכי עומק. תהליכי עומק, ודאי שדברים משתנים, והם באים בידי ביטוי אחר כך גם כן בבחירות.
כן. וואלה. אז אתה מאמין שהיהדות שלי מתחזקת כרגע, כאילו של אנשי השמאל הליברלי?
אתה תגיד. אני צריך להגיד משלך.
אני לא מרגיש שאני מתקרב לדת, אני לא מאמין יותר באלוהים.
בסדר.
אבל כן ללאום היהודי, לעצם זה שאני...
כן, ברור, אבל נגיד ככה, לפעמים לא להאמין באלוהים, זה מאוד עוזר להתקרב אליו. איך אמר התלמוד? כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כלומר, כאשר אתה בא לשלול ציורים, את, את ההצטיירות של אלוהים בתוך הנפש שלך, ייתכן מאוד שאם היינו מעמיקים בשיחה, היינו מבינים שאנחנו אומרים אותו הדבר.
וואלה, כן. ומה שאמרת על הדוגמה של אלוהים בארצות הברית, לזה אני מתחבר, שיש משהו מעל האדם, כאילו.
כן, אבל תראה, יש איזה בעיה כשמדברים על אלוהים בתור כוח עליון, משפט, ביטוי שאותי מאוד צורט. זה ביטוי, אגב, שמקובל גם על דתיים, גם על חילונים. כן, אבל זה הופך את אלוהים לכוח. וזה כוחני. זה בעצם סוג של אלילות מאוד מעודנת, אבל זה אלילות. אתה בעצם נכנע מול הכוח. כן? אלוהים הוא מקור כל כוח. אבל אתה לא יכול להגדיר אותו אפילו לא כקיים או לא קיים. כל הביטויים, כל הוויכוחים, אם יש אלוהים או אין אלוהים, הם חסרי משמעות, הם פשוט לא יודעים על מה מדברים. כן, ו...
למה?
פשוט מאוד, בגלל שהמושגים של ישות ואינות, אינם שייכים במישהו מקור היש והעין, כאחד. הייתי אומר שהאמירה אין אלוהים היא אולי אפילו יותר מדויקת מאמירה יש, אבל גם היא לא נכונה, בגלל שאין זה סוג של ישות בדרגה אפס. וואו. זה מסה אפס. אז אם אתה מדבר על המושג המטאפיזי, אז הוא למעלה מכל מושג, ואני לא חושב שאפשר בכלל לדבר עליו. אם מה שאתה כן יכול לדבר, זה על שאלת ההתגלות. האם יש תקפות לדיבור האלוהי בהיסטוריה? אני יכול להגיד לך במידה קצת קריקטורית, שאני לא יכול להגיד לך שיש אלוהים, אבל בטוח שהוא מדבר. זה כמו שהנסיך הקטן, ברוך שהוא היה קיים, שהרי הוא רצה כבשה.
כן. כן, קדימה, פשוט תענה.
מה שאני רוצה לומר, ששוב, ההסתכלות על הספר במקום על הדיבור, היא גם כן מהווה מסך. כן, הרי האסלאם קורא ליהודים עם הספר, הלל כיתב, ואנחנו עם השם. כלומר, מה שמאפיין את הנבואה זה שהיא דיבור, ולא זה שהיא כתובה. כלומר, לגבי הטקסט אתה יכול להתווכח, מי כתב את הטקסט ולמה הוא כתב. השאלה האם בתוך הטקסט הזה יש מישהו שיש לו מה לומר או לא. זאת השאלה האמיתית, ואני חושב שהדבר הזה יכול להיות נושא לדיון. כתבתי על זה מאמר אגב, כדאי לך לקרוא.
אני אשמח.
כן, בספר, יש לי אחד מהספרים שכתבתי, קדושה וטבע. אז שם יש מאמר על תורה מן השמיים, מה המשמעות של הדבר הזה.
אז תודה רבה לכל מי שהזין, ותודה רבה לרב אורי שרקי שהתארח. ממש היה תענוג, תודה רבה.
תודה רבה לך.